קס"ב בעמודה הימנית למטה. אמנם אשר הוא ברור ונכון הוא אשר אמרנו למעלה. כי היה בליעה הזאת עניין בלתי טבעי כמו שהתבהר. ומה שאמרו בשביל נשים צדקניות שבדור נגאלו, והוא רמז נפלא מאוד מאוד. כן, זאת אומרת, יש פה גם רמזים מעבר לנאמר, כי כאשר היו משתוקקים מאוד הנשים אל בעליהן, היו יולדות בנים ראויים לחירות. והיה לזה שהאישה, כלומר, זה דבר מאוד מעניין, מה קשר בין ההשתוקקות של הנשים לבעליהן, לבין זה שהן יולדות בנים חירותיים. והיה לזה שהאישה המשתוקקת לבעלה יולדת בנים ראויים להיות נגאלים, דאמרינן, בפרק ואלו מותרים, אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יוחנן, כל אדם שאשתו תובעת אותו, הוויין להבנים שאפילו בדורו של משה לא היו. שנאמר, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, וכתיב ויקח מהם, וכתיב ויקח מהם ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ולא כתיב ונבונים. וכתיב יששכר, חמור גרם, וכתיב בני יששכר, יודעי בינה לעתים, עד כאן. כלומר, משה כשהוא לקח אנשים לסנהדרין, חיפש, ביקש אנשים חכמים ונבונים וידועים. אבל בסוף, כשהוא לוקח אותם בפועל, עמוד קופסה מחבט, כשהוא לוקח אותם בפועל, כתוב שהוא מצא אנשים חכמים וידועים, ולא כתוב ונבונים. משמע שמשה לא מצא בדורו נבונים. מצד שני מצאנו לגבי יששכר, שהבנים שלו נקראים ובני יששכר יודעי בינה לעיתים. עכשיו יששכר איך נולד? על ידי שלאה טבעה את יעקב, נכון? בניגוד לשאר השבטים, שזה יעקב טבע את רחל או את לאה, במקרה של יששכר זה בדיוק הפוך, קס"ב, עמוד קס"ב. אם כן אנחנו רואים שאישה שטובעת את בעלה, נולדים להם ילדים שאפילו בימי משה לא היו כמותם, כי הרי בימי משה לא היו נבונים. מה שאין כן בני יששכר שנקראים יודעי בינה. עד כאן דברי הגמרא בנדרים. אז מזה אנחנו מבינים שיש ייחוד מסוים באנשים שנולדים כתולדה, כתוצאה מהתביעה הזאת. ביאור דבר זה, כאשר האישה תובעת אותו, אז האישה מדבקת בבעלה שיש לו מעלת צורה, ולאישה מידת חומרי. והנה מדבק החומר בצורה, ומשלמת האישה עצמה בצורה. ולפיכך, הוויין לה בנים נבונים שנמשכים הכל אחר הצורה ורחוקים מן החומר. עכשיו, הצורה היא גם חירותית לעומת החומר שהוא עבדותי. ולכן, הנשים האלה שבזכותן יצאו אבותינו ממצרים, זה בזכות זה שהם השתוקקו לבעליהן, ואז הנפשות שירדו אל הגופים של ילדיהם היו נפשות חירותיות. זה מובן מה שהוא אומר? אולי אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא מלא בחוקיות. נכון? יש חוקים או לא? יש חוקיות? נכון. חוקיות זה ההפך של החירות. אבל הפעולה שבה הקדוש ברוך הוא בורא, היא פעולה עבדותית או חירותית? חירותית? אתה מסכים איתו? למה אתה לא יודע? הבנת את השאלה? כן. כשהקדוש ברוך הוא בורא, הוא עושה את זה כי הוא חייב או בגלל שהוא רוצה? אז זה פעולה חירותית או עבדותית? אתה רואה שאתה יודע? טוב, יפה. כלומר, אנחנו יודעים שביסודו של החוק עומד החופש. דבר מאוד חשוב. כן, כי הרי אנחנו נתונים בתוך עולם של חוקיות, וזה נראה לנו שהחירות זה בלוף. כי אנחנו שוכחים את השורש שממנו באה החוקיות. אוקיי? עכשיו, כשהאישה משתוקקת אל בעלה, יש לה השתוקקות אל הצורה. הצורה היא החלק החירותי שבנפש האדם. ולכן נולדים לה ילדים חירותיים שראויים להיגאל. לכן בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור, שהשתוקקו לבעליהן, נגלו אבותינו ממצרים. אתה חושב שזה מובן? יפה, אחלה. כל זה ביאור של אותה אגדה במסכת סוטה, נכון? שהוא הביא בתחילת הפרק. וכן כאן, כאשר היו אנשים משתוקקים אל בעליהן, היו יולדות בנים ראויים לגאולה. שכבר אמרנו לך בפרקים, בפרקים הרבה מאוד, כי השיעבוד הוא לחומר בפרט, והצורה הוא בן חורין. וכאשר הייתה אישה משתוקקת אל בעלה, היה כאן השלמת החומר בצורה. והיו מולידות בנים ראויים לגאולה. ההסבר הזה מובן לכם שהוא לא הסבר ביולוגי, אלא הוא הסבר מהותי ערכי. וכן, מה שאמר שהיו מכירים את בוראן, שאמרו, זה אלי ואן והוא. מי היו אומרים את זה?
תינוקות.
התינוקות. הכל נמשך מזה, מפני שלא היה להם פתיות וסיכלות החומר, והיו מכירים את בוראם. הרי מה גורם שאדם לא מכיר את הבורא? החומר. אבל מצד הצורה, הוא מכיר את בוראו. ומה שאמר ונזקקים בין השפתיים, הכל הוא שהיו מחבבים בעליהם. אז שהיו מזדווגים להם כשהיה אפשר. בסדר? או משפטיים, כן. ומה שאמר בין המשפטיים, הוא דבר עמוק מאוד. כי רצה לומר כי היה להם התאחדות הגמור שיש לזיווג. וזה נקרא בין המשפטיים. לפי ששם מתחברים ומתאחדים הגבולים, ועל ידי ההתאחדות הגמור שיש לזיווג, לזיווג הידבקות האישה בבעלה, הבן נולד. והנמשך אינו חומרי, רק צורה. כי מתחבר החומר ובצורה, כמו שהבאנו למעלה, לכן הוא כולו צורתי. אבל, זה המשמעות של בין המשפטיים. אבל כאשר נחלק החיבור הזה, אז האישה חומרית ונעשה הבלת חומרי, מאחר שאין כאן התאחדות דיבוק החומר בצורה. וכאשר עוד תבין, בוקר טוב, מה לגבי זה שחכמים אמרו שאישה שטובעת את בעלה בפיה היא חצופה? נכון, הרי טובעת בפה זו חוצפה, ואז נולדים מזה בנים חצופים. פה לא כתוב שהן היו טובעות בפה, אלא כתוב שהן היו טובעות אותם. אבל לא בפה. וגם אם נאמר שהן טבעו בפה, אבל החוצפה היא סוג של חירותיות, כי הרי בעקבות משיכה, חוצפה יזגה. מה זה החוצפה יזגה? הרצון לעמוד מכוח עצמו. זה העצמאות. הדרישה לעצמאות יש בה מידה של חוצפה מובנית. אבל גם פה, לפי ההגדה הזאת, לא כתוב במפורש שהם טבעו בפה, אז הכל בסדר. נכון? וכאשר עוד תבין דברי חוכמה, תדע כי כאשר יש כאן אחדות אל הזיווג, כמו שהיו מדבקים ומתאחדים על ידי תשוקת האישה, אז יש כאן זיווג אלוהי. דבר מאוד מעניין. יוצא שהגאולה זה גם סוג של זוגיות. אז מהי הנקבה כאן? כנסת ישראל. ומהו הזכר? קודשא בריך הוא. ככה זה נראה. כן? כלומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא יש לו אישה. הקדוש ברוך הוא מסתדר גם בלי אישה. אלא הכוונה שמערכת היחסים הגאולית היא מערכת יחסים זוגית. וזה שכבר התבהר פעמים הרבה בזה הספר, כי החילוק הוא דבר גשמי. והאחדות הוא עניין אלוהי. כי האחדות הוא שייך לעניין נבדל מגשם, והחילוק והפירוד תמיד לגשמי. ולפיכך, כאשר התאחדו באחדות גמור, חיבורם עניין אלוהי גשמי, ביחד. וזהו שאמר כי היו נזקקות בין שפתיים, שזהו בין גבולי השדה, ובין הגבולים נבדל מן גוף השדה מיוחד לעצמו. כן, כלומר, איך הוא הסביר כאן שפתיים? מלשון שפיים. נכון? כך הוא מסביר. מה פירוש הרגיל של שפתיים? ליד הקדרה, נכון? נכון? אתה יודע מה פירוש המילה שפתיים? לא. למה אתה לא שואל? אני אמרתי בערך 10 פעמים את המילה הזאת והסתכלתי עליך. למה אתה לא שואל? אתה יודע שלפי ההלכה, אם יש מילה שאתה לא מבין בשיעור, מה צריך לעשות לפי ההלכה? נשאול, נכון. אז למה אתה לא שואל? אתה לא מבין, אז זה בדיוק בשביל זה. זה בדיוק ההלכה. אם אתה לא מבין, אתה צריך לשאול. זה לא משנה. אתה צריך לשאול. אם אתה לא שואל, זו עבירה. בסדר? אוקיי. אז אם כך, כתוב שהיו נזקקות, מה?
אז מה זה שפתיים?
תשאל אותו, כי הוא עדיין לא שואל, סימן שהוא מבין.
יפה.
טוב, שפתיים זה סירים. סיר ששמים על הקדרה, הקדרה ששמים על האש.
Okay.
זה שפתיים. בסדר? כי שופטים את הסיר, מניחים את הסיר. וכתוב שהם היו נזקקות לבעליהם בין שפתיים. בסדר? אבל המהר"ל מסביר כאן ששפתיים זה לא מלשון, מהלשון שפתיים הרגיל, אלא זה מלשון שפיים. מובן? מה לא מובן? שפיים. אותו דבר. כיוון שאתה לא שואל, אתה יודע מה זה שפיים. אז למה אתה לא שואל?
שאלו שזה שתיים.
אני יודע שהיום תענית, ולכן אנשים קצת רדומים. אבל זה לא סיבה לא ללמוד תורה. שפיים זה הצדדים של השדה. השביל שהולך לצד השדה. בסדר? על שפיים קנאה. קינה, סליחה. כן, מה אתה אומר?
אין בעיה של תורך ציבור, והם שואלים כל הזמן מה המילה
תורך שפילה? האם אין תורך ציבור אם שואלים על כל מילה? בוא נבדוק. מה כותב על זה הרמב״ן בהלכות תלמוד תורה. הכרך הראשון, כרגיל, חסר. רגע, אנחנו נמצא את זה. יש פה ספר המדע אולי? הנה יש. הנה, ספר המדע להרמב״ם, הלכות תלמוד תורה. בואו נבדוק. לא יהיה התלמיד, זה פרק ד' הלכה ה', לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו מפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים. שאם נתבייש מדבר זה, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא אינו למד כלום. לפיכך אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. יש עוד הלכה פה. הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יכעס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, עד שיבינו עומק ההלכה. וכן לא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו ורגז, יאמר לו, רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה. הלכה מפורשת.
הרב, איך הרמב״ם נותן לפוסק הלכה שכלית על עניין רגשי? אבל אדם מתבייש, ומצווה עליו
מתבייש. אתה שואל פה שאלה יפה. אתה שואל, איך אפשר לתת הלכה שכלית על עניין רגשי? הרי בושה, זה שהתלמיד יתבייש, זה רגשי. ומה שאומר הרמב״ם כזו, רעה שכלית? מה מונח מאחורי השאלה שלך? שאתה אומר שרגשות זה לא דבר נשלט. והרמב״ם סובר שרגשות זה תולדה של החלטה שכלית. כלומר, יש מצוות בתורה. אתה יכול לשאול את מצוות בתורה. למה יש מצווה בתורה לאהוב, לסנוא, להיות ענב, לשמוח? איך אפשר כל הדברים האלה? הרי זה רגשות. מכאן אתה לומד שלפי התורה, הרגשות הם דבר נשלט. ולכן אפשר לצוות על הרגשות. בסדר? זה מה שכתוב. עכשיו, יש פה בעיה נוספת. כל מה שהוא אמר כאן שהרב צריך להיות נחמד. אומר הרמב״ם כאן, במה דברים אמורים? בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו, או מפני דעתם, שהיא קצרה. אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם ולפיכך לא הבינו, טוב, כאן הוא אומר דברים, טוב, אני לא רוצה. טוב, זה תורה היא, ללמוד אנחנו צריכים. חייב לרגוז עליהם ולהחלימם בדברים כדי לחדדם. ובעניין זה, אמרו חכמים, זה רוק מרה בתלמידים. וכו' וכו'. טוב. אז לכן, כשיש מילה לא ברורה, זה בעיה שלי, אם אני אחליט שאתה לא צריך לשאול. בסדר? אז המילה שפיים, היא הפירוש כאן של המילה שפתיים בהגדה, לפי דעת המהר"ל. שפיים מלשון השבילים שבצידי השדה. יש פה שאלה. האם לבורא לא היה צורך שימליכו אותו ובעקבות כך ברא את ישראל? אז למעשה הבחירה של הקדוש ברוך הוא היא לא חופשית, אלא למלא רצון. חלילה לי שאני לא מטריס כלפי שמיה, אלא רק כדי להבין. כן, הרי אמרנו לפני כן שהפעולה האלוהית של בריאת העולם היא פעולה רצונית, חירותית. ומצד שני, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו על מי למלוך, אם כן היה לו צורך. נכון? תשובה, הוא רצה שיהיה לו צורך. אז ברגע שיש צורך, יש רצון כבר מוכרח מבחינה מסוימת. אבל למה הוא רצה בכלל שיהיה לו צורך? זה היה חופשי.
ויש לו באמת צורך?
אחרי שהוא רצה שיהיה לו, כן.
יש באמת צורך.
כן, אבל זה רק אחרי שהוא רצה. לכן זה לא הקטנה.
התאווה,
אבל הוא החליט שתהיה לו את האהבה. בסדר? שלום הרב, למה האישה חומר והאיש צורה? תודה. אז דיברנו על זה כמה פעמים. פשוט. כי האיש הוא הפועל והאישה הנפעל. בדיוק כמו שהחומר הוא הנפעל והצורה הפועלת. זה הסיבה. כן, עכשיו בואו נחזור אם כן לנושא של שפיים. וזה שאמר כי היו נזקקות, אני כאן בעמוד קוף סמר ג' בשורה 9. וזה שאמר כי היו נזקקות בין שפתיים שזהו גבולי השדה. ובין הגבולים נבדל מן גוף השדה מיוחד לעצמו. ובא לומר לך כי כאשר היו מזדווגים ביחד, היה להם חיבור אלוהי מיוחד ועצמי נבדל מן הגוף. כי בתוך השדה עצמו זה שייך לחומר. בשדה השנייה זה גם שייך לחומר. על הגבול בין השדות זה לא שייך לא לפה ולא לשם, זה שייך לקדוש ברוך הוא. רק חיבור אלוהי מפני האחדות הגמור שהיה להם, כי האחדות מדרגה אלוהית. ולפיכך אמר שהם נזקקים בין המשפטיים. משפטיים זה גם כמו שפתיים. כי בין המשפטיים הוא בין שתי הגבולים מיוחד לעצמו. וכך היה להם חיבור מיוחד, שאינו חיבור של גוף, רק חיבור מיוחד אלוהי נבדל מן הגוף. והדמיון הוא שווה לגמרי למקום משפטיים, כאשר תבין. כי בין המשפטיים הוא גבול נבדל לעצמו, בין שתי השדות והבין זה. ברור? טוב, אפשר להמשיך. כן.
איך משה לא מצא... אנשים, אם אנשים
שתוקקו,
נולדו ילדים, ואז במדבר, היה למשה את האנשים החכמים
האלה. זה נכון. נכון. לכאורה, עד רבה, זה קושי על הגמר בנדרים. אם אתה אומר שאישה שטובת את בעלה, נולדים לה ילדים נבונים, איך יכול להיות שמשה לא מצא נבונים? הרי הם נולדו אז. נכון?
היה צריך להיות הרבה גם.
היה צריך להיות הרבה. מה התשובה? אני חושב שהכוונה שהם היו או קטנים מדי עדיין, כלומר זה היה בדיוק סמוך לגאולה, אז הם היו ילדים, לא יכלו להיות שופטים, אבל באמת כמה דורות אחר כך היה להם, או שזה היה הרבה זמן לפני שמשה הגיע ונספיקו למות בינתיים. או זה או זה. כן, אם לא, זה באמת קשה. אלא אם כן אומר שהסוגיה בסוטה חולקת על הסוגיה בנדרים, שזה גם אפשר. רבנו, חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, ובזה אין תורך ציבור. האם זה דומה להרעשות בקריאת המילה המן? האם מנהג זה ראוי, או שיש לבערו מן העולם, כדעת כמה פוסקי זמננו? תודה. תנסו לבאר את זה מן העולם, נראה אם זה ילך לכם. לא ילך.
הרמ"א כותב את זה, זה הבעיה.
הרמ"א כותב את זה, שזה מנהג ותיקים ולא ראוי לבטלו, ושמעתי שרב אברום שפירא, כשהוא היה הולך לקרוא את המגילה בביתו לאשתו, היה מקפיד שיתקע על כל המן. לא היה ממשיך עליי אם הוא לא הרגיש שיקטע מספיק. בסדר? כן, 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 זה לא יעזור. ובישיבות החליטו להשתגע. ויש כמה זקנים שאומרים שזה לא בסדר וכדומה. סיפר לי ידיד שלי ממוצא יקי, אמו יקית ואביו יקה, שהוא גדל בבית כנסת של יקים, שתמיד היו אומרים, ילדים לא להרעיש, ותשבו כאן בסדר, ואמרו להם, בדיוק בזה המן להקות. בסדר, אז יש גם כמה דינוזאורים כאלה. טוב, זה לא יעזור. מה אכפת לך שמקים על המן? לאן אתה בורח? הרי מה יש לך לעשות היום? הרי מלא הכבישים סתומים בפורים. אין מה לעשות, נכון? פיצוצים, זה לא היה, זה באמת לא בסדר.
וגם הטינופת שיש
אחרי. כן, כן, ברור, ברור, צריך לנקות את המקום וכו', אבל עצם זה שמרעישים על המן, זה משהו יפה.
מילה אחת אתה מפסיד במגילה, לא
יוצאים
ידי חובה.
מילה אחת אתה מפסיד במגילה, לא יוצאים ידי חובה לפי רוב הדעות. וחוץ מזה, מי אמר שצריך להפסיד מילה?
כי אתה לא מרוכז.
למה אתה לא מרוכז?
הוא כותב איזה בביאור ההלכה. צריך להיזהר וזה...
מה פירוש אתה אומר? סליחה, מחילה מכבודו. מה פירוש אתה לא מרוכז? לא אמרו שאתה צריך להתבונן עם כל כוונות הארי בכל מילה. אתה צריך פשוט לשמוע את המילה, זה הכל.
ברגע שמקים, והשליח
ציבור
חוזר...
אז השליח ציבור חוזר, מה הבעיה? זה בסדר.
יש
בעיות
עם זה, בעובדה הוא מסכים על זה.
לכן...
אנחנו לא
חכים
מה בנשחה.
נכון.
זה פירוש.
אני יודע, בנשחי באמת אצלו מנהג הוא אחר. אבל איפה שנוהגים, נוהגים. לא צריך לעשות מזה עניין.
איך אצל הרב בבית כנסת?
אצלי בבית הכנסת, אתה שואל? בבית הכנסת שלי מקים על כל המן, עושים המון רעש. מצוין, בלי פיצוצים, אבל המון רעש. יש מי שבא עם השופר שלו, יש מי שבא עם רעשן בגודל הזה, יש מי שמביא איזה סיר, וכיצור, מאוד נחמד כזה. ויש איזה המן, כשתולים את המן, כולם עושים או, כן, וכולם. יש לנו מנהגים בקהל. כן. יש גם, יש שלב שעושים את המנגינה של מכבי, זה הכל, זה... מה אתה חושב? זה לא...
צירדים.
כן. שלום, מה?
הרמ"א כותב על המנגינה של מכבי לבטל את המנגינה.
הרמ"א כותב על המנגינה של מכבי לבטל את זה. למה? כי מי חמוך באילים השם, זה מכבי.
הוא חולק.
מה?
הוא חולק.
הוא חולק על זה. כן. טוב, אני אבדוק. אני אקנה את המהדורה שלך, של הרמ"א. שלום רב לרב. יש סיפור יפה. עם דליים... שהיו נשפחים מהם מים, מדליים של השואב, שהיו נשפעים הצדדים, וגודלים שם צמחים. יפה מאוד. טוב, לא הבנתי מה הוא רוצה. לא הבנתי מה הוא רוצה, אבל זה בסדר. זה גם ספר.
אולי מהשפעים שבצדדים היו...
כן,
אז...
יכול להיות, יכול להיות. אבל אני לא יודעת, זה כבר 63 שנה שהמדינה הזאת קיימת. ותראה מה עברנו. טוב, וכאשר דבין דברי חוכמה. מה זה מותר?
גס שנים.
גס שנים, כן. תראה, אני פשוט לא מבין איך אנשים לא מסתכלים. זה משהו... טוב, ודי לחכים. וכאשר תבין דברי חוכמה, תבין כמה גדולים דברי חכמים. והוא סוד נסתר. אגב, גם במכון מיר מקים על כל המן. כל המן. כן. סך הכל לכן קריאה שיכולה לקחת 20 דקות, אם קוראים ככה טוב, לוקחת כמה שעה ורבע בערך, נכון? משהו כזה. טוב. עכשיו, אנחנו ירושלמים מפונקים, אנחנו לא אחרי צום. ברוך השם.
רוצים פורים משולש.
כן, טוב.
השאלה אם זה על דעת הרבנים.
האם זה על דעת הרבנים?
כן, או שאין לכם ברירה, כאילו... הלכה.
אני אשאל אותך שאלה. כשאסתר אמרה, צומו עליי 3 ימים, וזה היה בפסח, זה על דעת הרבנים? הרי מרדכי התנגד. מה אמר לה? מה אמרה לו? אם אין ישראל, אין פסח. אז מה אתה עושה עניינים? החליטה. נכון? יש כמה דברים שנעשים שלא על דעת הרבנים, וזה מנהגי ישראל תורה הם. עוד לא מברכים על הקעת המן, אגב. אין ברכה על זה, אבל אם עם ישראל עושה, יש לו רוח הקודש. איך קוראים לזה? ולזוזולה, משהו כזה?
ווזבוזלה.
ול? ווזבוזלה? אמר? לא יודע, טוב.
מה?
כן, טוב, אפשר, יש כל מיני. טוב, מה? וכאשר תבין דברי חוכמה, תבין כמה גדולים דברי חכמים. והוא סוד נסתר, שיש בשם איש יוד, ובאישה ה', ובהתחברות יש כאן שם יוד ה', כן, זה גמר מפורשת. מדוע באיש יש יוד ובאישה יש ה', כי זכו שכינה ביניהם. אז כאן המהר"ל ייכנס קצת יותר לעומק של הסיפור הזה. מה המשמעות של הדבר הזה? ומזה תראה כי התחברם באחדות גמור, יש בהם מעלה קדושה אלוהית. כן, זה בניגוד חריף, חזיתי, לתפיסה הנוצרית, כן? מה התפיסה הנוצרית אומרת? שהזיווג, חיי האישות, המין, זה דבר רע. נכון? פה אנחנו רואים שהוא אומר שיש בזה קדושה. אז באמת נשאלת השאלה, איך בני אדם מסתכלים על זה? מסתכלים על זה כעל דבר זול, או כעל דבר קדוש? תלוי מי אתה. זה בדיוק העניין. הרי כתוב שהנחש התקנה באדם, נכון? באדם וחווה. שראה אותם מזדווגים, ואז הוא מתאווה לחווה, ולכן הטיל בה זוהמה. נשאלת השאלה, במה הוא התקנה בדיוק? כי הרי אם הוא נחש, הרי יש לו גם נחשה, יש לו אישה. כלומר, יש לו בת זוג לנחש. אז מה הקנאה שלו? הוא התקנה במעלה. שאצלו, מה? לא, שאצלו זה לא נעשה בקדושה, ואצל אדם וחווה זה היה בקדושה. עכשיו נשאל את השאלה, מי זה הנחש? זה האדם עצמו, נכון? כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, מה זה ערום? חכם, כמו שמתרגם מונקלוס, וחיביה הווה חכים מכל חיבת בירה דיברה השם, דיעבד השם. אז אם כך, יוצא שהנחש, שהוא החיה החכמה ביותר, זה האדם. אז האדם התקנה באדם. מה? אז זה מה שקורא שאומר, שהוא בא על חווה והטיל בה זוהמה. אז אני אסביר קודם כל מה זה שהוא בא על חווה והטיל בה זוהמה. הכוונה שזה האדם עצמו נפל בזיווג שלו ממדרגת קדושה למדרגת טבע. זה הזוהמה. מובן? במקום שיהיה בחיבור הזה עניין אלוהי, היה בזה עניין פחיתות. גנות. בסדר? כלומר, החטא של אדם הראשון לפי זה, הוא הנפילה שלו מקדושת הזיווג לטומאת הזיווג. זה מה שכתוב כאן.
ואימא.
מה? זה אותו דבר, זה הם ביחד.
ומה הוא התקנה? קראנו מעלה של עצמו?
כן, בדיוק. כלומר, הצד הטבעי שבו מתנקם בצד העילאי שבו. הנציגה המובהקת של שאיפה נשית לחופש, הרי היא מרים ושלחה את אביה לאמה. נכון. יפה. ולפיכך, אני כאן חוזר למהר"ל, ולפיכך, בשכר אם תשכבו עם בין המשפטיים, שהיא, טוב, פה זה ציטוט לא נכון של הפסוק, זה פסוק, הפסוק זה בתהילים, אם תשכבו עם בין שפתיים. אבל זה מושפע משירת דבורה. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים? כן, ולפיכך, בשכר אם תשכבו עם בין המשפטיים, שהיא המעלה האלוהית אשר זכרנו, היה נמשך אחר זה גם כן, שיהיה להם ביזת מצרים. והוא דבר נפלא. כן, הרי זה המדרש אומר, שבזכות השכיבה הזאת, הם זכו גם לביזת מצרים. והוא דבר נפלא. כי מעלה זאת שקנו על ידי שפתיים, הוא שגרם שיהיה להם כסף וזהב. וזהו שנאמר, שאמר כנפי יונה נחפה בכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. אבן מילת נחפה בכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. כי על ידי אחדות הזיווג, שהוא מעלה אלוהית, כמו שהתבאר, יימשך הכסף והזהב, כמו שיימשך הכנף אחר היונה. ולפיכך אמר כנפי יונה, כראה יונה על שם אחדות החיבור. כן? כלומר, כנפי יונה, כנפיים זה מה שעל ידו מתרוממים. והיונה זה האחדות. אז ההתרוממות באה בעקבות האחדות. כמו כן גם הכסף והזהב בא בעקבות האחדות, כמו שהכנף נמשך אחר היונה. עכשיו, איפה ראינו שהיונה זה אחדות? הנה, מביא כאן מדרש. ויש במדרש שיר השירים רבה, פרק ד', כי היונה, אחר שמת אחד מן הזיווג, לא יתחבר השני לזוג אחר. ולכך קרא עם יונה, שזיווג להם זיווג גמור. ואחר זה נמשך להיות נחפה בכסף וזהב. כי שני כנפיים נמשכים אחר הגוף, שהוא גוף אחד. וכן כאשר יש חיבור לזכר ולנקבה בחיבור אחד, עד שהם גוף אחד נמשכים לזה שני כנפיים. ואלו שני הכנפיים הם הכסף והזהב, כמו שאמר הכתוב, לי הכסף ולי הזהב. ונמשכו אחר האחדות הזה. ודבר זה דברי חוכמה, ואבן זה היטב מאוד. מה זאת אומרת שיש פה שני כנפיים שהם הכסף והזהב ונמשכים אחר האחדות? כסף, מאיפה באה המילה הזאת כסף? געגוע, נכון? לחשוף. נחשפה וגם קלטה נפשי. להשתוקק. אז הכסף זה השתוקקות. מה זה זהב? זה הב. נכון? הב, תן. יש השתוקקות. אלא שיש השתוקקות שהיא לבנה, ככסף, ויש השתוקקות, כן?
מה זה
השתוקקות? השתוקקות זה חשק גדול. חשק זה רצון חזק. נכון? דזיר, בלעז. יפה. נכון. יפה, יפה מאוד. כלומר, בכסף, אישה מתקדשת בכסף. כלומר, ההשתוקקות של האיש אליה. וזהב זה ההשתוקקות שלו אליה. זאת אומרת, שהוא רוצה שהיא תבוא. וזה חסד, וזה דין. לכן זה לבן, וזה אדום. כן? הזהב, כידוע, הוא אדום, והכסף הוא כידוע לבן. כלומר, זה מידת החסד, וזה מידת הדין. עכשיו, החסד והדין הם מנוגדים זה לזה. אבל האחדות מחברת בין החסד לבין הדין. לכן על ידי האחדות שהיא היונה, נמשכים שני כנפיים. אחד כסף והשני זהב.
בגלל הצבע הבעיה, יש זהב לבן היום, אני יודע שמשתלבים זהב לבן.
יש צבע, יש זהב לבן, נכון.
כן.
ויש גם כסף שחור.
השאלה...
אנחנו מדברים פה במהות.
הם קדשים בכסף.
כן, אני אומר שהזהב... הוא אדום במהותו,
כן.
והוא לבן באופן מקרי. מה שאין כן הכסף, שהוא לבן במהותו, ושחור באופן מקרי. בסדר? שלום רבי, האם מה שהרב הסביר על הנחש, זה מאמר חזל, נבקראה אישה, נבראה שטן עימה, ולא הסובב שהרב אומר על ההיסטוריה, חג מירופ חמשש. טוב, יש מה להרחיב בזה, אבל אני מבין שאתה מתכוון במידה מסוימת באווירת ימי הפורים האלה להוסיף משהו כזה משעשע, נכון? טוב, חג מירופ חמשש, כן.
שמעתי שהיונים...
מירופ, אני מתכוון פורים, יסיקו לו תראה.
שמעתי שהיונים...
וחמשש, אני מתכוון שמח, כן?
שמעתי שהיונים, בת זוג שלו הלכה או להפך, אין שמירת אמונים, זה לא...
אתה אומר ששמעת שאם אצל היונים, אם הבן זוג הלך, אין שמירת אמונים. אבל פה כתוב בשירה שירים רבה שכן.
כן, בסדר.
אז אתה שואל מן המציאות על המדרש. בוא אני אסביר לך. המדרש לא מתכוון ללמד אותך מציאות. אלא המדרש רוצה להסביר לך כשאומרים יונה למה מתכוונים. זה הכוונה. זה כמו במיתוס.
מה בפועל?
בפועל מחפת לי. לא, כלומר, לא, זה בכלל לא משנה, כלומר, המדרש...
כלומר, זוגיונים, מה הכוונה זוגיונים?
כן, אני מסביר לך, כמו שהיום שיונים, שיונה זה השלום, איזה יונה ואיזה שלום. כן, זה, היונה היא אכזרית, אבל זה בכלל לא משנה. כלומר, כשאנחנו מדברים לפי הציורים שהבעלי חיים האלה הותירו בנפש האדם, בעולמו של האדם, מה זה מסמל אצל האדם, מה זה במציאות, זה בכלל לא משנה.
אבל אני שמעתי שהתור הוא...
אתה אומר שאצל התור, שהתור זה הנאמנים.
כן.
אומר שזה התור.
מישהו אמר לי, לא יודע, זה נכון.
יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. כן.
אני לא בקורבנות, תור ובני יונה זה אותו מין, זה רק הגיל שונה, נכון?
לא. תורים ובני יונה זה שני סוגי ציפורים. אלא שבתורים מביאים דווקא מהמבוגרים, ובבני יונה מהצעירים. ברור? לא, זה לא אותו דבר. אגב, למה התור נקרא תור? כי תור זה מלשון שור בארמית. ואדם לא יכול להקריב שור כי אין לו כסף. אז הוא מביא איזה ציפור קטנה. אומרים זה תור. כי אין לו יקרב את השור. אומרים שלברווזים יש הרבה יותר נאמנות אחד לשני מהיונים. במיוחד אם זה ברווז עיתונאי. נכון? טוב. מה?
לאן הם עושים כשהאדם?
לאן הם עפים כשהאגם קפוא? יש להם מסירות נפש אדירה. הם טובלים בקרח. עושים טבילות שלג. כן. יש גם אגם בעיר קפואה באיטליה. נכון? יש באיטליה עיר קפואה. לא, יש גם קפרי ויש גם קפואה. בקפואה יש גם אגם. יש אגם קפואה. אז שמה השאלה אם בכלל יש ברווזים או לא? כן. טוב, אני חושב שאנחנו עסוקים כאן בדברים העומדים ברומו של עולם. כי שני כתפיים משחרים אחר הגוף, שהוא גוף אחד, וכן כאשר נשרבו לזכר ולנקבה בחיבור אחד עד שם גוף אחד, נמשכים זה לזה, נשארים לזה שני כנפיים, ואלו שני הכנפיים הם הכסף והזהב. כמו שאמר הכתוב, לי הכסף ולי הזהב, ונמשכו אחר האחדות הזה, ודבר זה דברי חוכמה, ואבן זה יתד מאוד. כן, מצאנו את המוטיב הזה גם בתורות המזרחיות, היין והיאנג, שהם שני כנפיים. כן, אחד כסף, השני זהב. ויש להם כנפי נחושת. ומה שאמר שהיו מולידות תחת התפוח. מי אמר שהם היו מולידות תחת התפוח? איפה המדרש? מה פתאום? הפסוק הוא בשיר השירים. אבל איפה המדרש אומר, איפה זה המדרש הזה שאומר שהם היו יולדות תחת התפוח? שיר השירים רבה? לא.
רש"י?
לא. מה המהר"ל כאן מסביר מתחילת הפרק? את האגדה במסכת סוטה, נכון? הוא ממשיך עכשיו עוד שורה במסכת סוטה. כל זה מתוך הנחה שאתם יודעים מה כתוב בסוטה. טוב, אז אם כן, לפיכך אמרו שהיו יולדות, איפה זה? ומה שאמר שהיו מולידות תחת התפוח, דבר זה יש לך לדעת. כי ההולדה נמשך ממידת הדין. כמו שתקנו בברכות, אתה גיבור שמדבר על גבורתו יתברך, ומתיר אסורים וסומך נופלים, ומתיר אסורים זה שפותח לוולד שיוצא לאוויר העולם. האם היו תפוחים במצרים? אני מניח שלא. נכון, בכלל, התפוחים בארץ, יש תפוחים ברמת הגולן, טבעיים, אבל הם קטנטנים כאלה. אני זוכר עוד את התקופה שבה לא היו תפוחים בישראל. זה החידוש. כן, לפני 40 שנה, אני חושב, אי אפשר היה למצוא תפוח אחד בשוק. זה חדש. אז זה לפני 40 שנה, תראו לעצמם מה היה לפני 63 שנה. ומה ש... אבל זה לא בכלל לא משנה. כלומר, זה...
התפוח זה אייקון.
כן, התפוח זה אייקון. מה זה אייקון? כאן מידת הדין. זה מה שהוא רוצה להגיד. כן, כי הלידה היא בדין. האם יש קשר בין כסף וזהב בכנפיים לקרובים? ודאי שלא. כי לקרובים אין כסף, יש רק זהב. אסור לעשות קרובים מכסף. זה איסור דאורייתא, שלמה לא תעשו ניתי אלוהי כסף. שלא תעשו קרובים מכסף. נכון? זה מובא ברש"י. אסור לעשות הקרובים מכסף. לעומת המנורה, למשל, שאם אין לנו זהב, אפשר לעשות מכסף. אבל הקרובים חייב להיות מזהב. וזה וכיוון שפה זה היה כסף וזהב, אז לכן לא מדובר פה על הכרובים, למרות שהם היו יולדות, לכאורה, היו נולדים הילדים בכרוב, נכון? אבל פה, כרובים היו נולדים בכרוב. ומה עם הילדים? תחת התפוח. בסדר, ומה שאמרו, מה?
הסמל של התפוח?
תפוח זה מידת הדין. כן, הוא יסביר את זה למה, כן. אז כי ההולדה נמשך מן הדין, כמו שתקנו בברכות, אתה גיבור שמדבר על גבורתו יתברך, הוא מתיר אסורים וסומך נופלים. הוא מתיר אסורים, זה שפותח לוולד, שיוצא לאוויר העולם. לפיכך אמרו שהיו יולדות תחת התפוח, שיש לו ריח נכבד מאוד, כדכתיב, כריח השדה אשר ברכו השם, ועבור רבותינו ז"ל, זהו שדה של תפוחים, והריח מתייחס אל מידת הדין, כדכתיב ישימו כתורה באפיך. וכלל, על מי נאמר ישימו כתורה באפיך? על שבט לוי. שבט לוי, מידת הדין. אפיך, מידת הדין. זה הכעס. כן? כתורה באפיך. וכלל הדבר, רמזו בזה שהייתה לידה שלהם במידת הדין, המתייחסת לזה, וזה נקרא תחת התפוח. כלומר, אתה אומר, יש פה איזו שרשרת של רמזים, אבל זה עובד. ומפני כי מידת הדין היה מתוחה נגדם, לכך היו מתקשרים במידה זאת לגמרי, שהיו יולדות תחת התפוח, והוא התקשרות והחיבור במידה הטהורה לגמרי. לפיכך אמר שהקדוש ברוך הוא מביא מי שמנקר ומשפר את הוולד, כי הדבק במידה זאת הוא טהור, מסולק מן כל תינופת, כמו שידוע למשכיל, כי הריח והתינופת שני הפכים, ולפיכך הכל נמשך מזה שהיה הקדוש ברוך הוא מביא מי שמנקר את התינוק. והוא נאמר על שהיה כאן כוח מסלק את התינופת וכל דבר זוהמה כחיה שמשפרת את הוולד, וזה הכוח נמשך ממה שהיו מולידות תחת התפוח שהיו דבוקים במידה זאת לגמרי. כן.
זה ההסבר שהתפוח זה מידת הדין, לא היינו צריכים לקחת אותו בראש השנה כסימן טוב.
לכן אתה אומר, כיוון שהתפוח הוא מידת הדין, לכן תובלים אותו במתיקות בראש השנה כדי להמתיק את הדינים. יפה. פירוש יפה. זה מה שהתכוונת. אתה התכוונת שממתיקים את הדין בראש השנה, ולכן תובלים את התפוח בדבר מתוק. נכון? כדי להמתיק את הדין. זה מה שאמרת.
הדבש הוא גאווה.
הדבש זה כבר בעיה. אני לא אמרתי דבש בכוונה. למה? כי ידעתי שאתה תגיד שיש כאלה שלא תובלים בדבש, אלא בסוכר. כי הדבש יש לו צד שמידת הדין. נכון? לכן נזהרתי בדבריי. כן.
האם בגלל שהאייפון הוא הדין, לכן יש עליו סימן
לתפוח? האייפון הוא הדין, לכן יש עליו סימן לתפוח. להפך. האייפון הוא מלא חסד ורחמים. לכן צריך לאזן אותו עם התפוח. בסדר? כבוד הראש, מדוע לא ציוונו לעשות כרוב אחד מכסף ואחד מזהב על מנת לסמל האחדות? נכון?
ולא יותר קנה, אבל...
כלומר, אם היה כרוב אחד מכסף ואחד מזהב, זה היה מסמל את הפירוד. אבל מה שמסמל את האחדות בקרובים, זה דווקא זה שהם שניים. כך אומר הרמב״ם. כי אם היה רק כרוב אחד, היית חושב שהוא האלוה. ברגע שיש שניים, אתה יודע שאף אחד מהם הוא לא האלוה, ושהאלוה מעל שניהם. לכן זה סמל האחדות, זה שהם שניים.
זה מגדיל את השאלה.
מה?
זה מגדיל, הרב מגדיל את השאלה.
כן, אבל יש גם... אני חושב שהכוונה שהאיסור לעשות כרובים מכסף, שהכסף זה מה שיש לנו השגה בו. הרי זה יותר זול, הכסף. הזהב יותר יקר. אז רוצים להגיד לך שמה שמשיגים בקודש הקודשים, הוא יקר מהשגת האדם. ולכן זה מזהב דווקא. לעומת המנורה שהיא החוכמה. יש לפעמים שהחוכמה יקרה, לפעמים שהחוכמה קלה להשגה. לכן לפעמים מכסף, לפעמים מזהב. כן.
אני קשה להסביר הזה על תפור, אני אגיד לך. הבן ישחק כותב לא לקחת, לזהר לא לקחת ראש של העז.
נכון.
כי זה דינים והכל.
נכון.
ולפי זה מה הבעיה? קח את הראש של העז, תעשה לו ככה, הכנעת אותו.
אתה אומר, אם ככה, למה בן איש חי אומר לו לקחת ראש של עז בראש השנה כי זה מידת הדין, לכאורה אפשר גם להמתיק אותו, נכון? הבעיה היא, איך תמתיק ראש של עז? איך ממתיקים ראש של עז? מה, תשים אותו ב... אתה תשים אותו בסוכר או משהו כזה?
יש היום בשר מדבש הולך.
אבל זאת אומרת, בשר עם דבש זה הולך, זה נכון, אבל יש בעיה שיש כאלה שנוהגים לא לקחת דבש דווקא ביום או שנה. זה בעיה. כן. איפה היינו? הוא מזמין להם שני עיגולים. ופירוש זה. כי הקדוש ברוך הוא היה מברך מזונם הטבעית, עד שהיו מזונותם נחשב כמו הדבש והשמן. כן, כתוב באגדה שקראנו במסכת סוטה, שהקדוש ברוך הוא היה מזמין להם שני עיגולים, נכון? אחד של שמן ואחד של דבש, ומזה הם היו הולכים ומתפתחים. אז מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא מברך את מזונם, שהרי יש פה איזה שאלה גדולה, איך יכול להיות שעם של עבדים שחי בתנאים קשים, מצליח להתרבות כל כך, ושהם לא ימותו בכל מיני מחלות. מוכרחים להניח שזה השגחה. השגחה ששמרה עליהם מפני המחלות. כן, אפילו שדל. כן, שמואל דוד לוצאטו, אחד מפרשני המקרא, היותר רציונליסטים שאנחנו מכירים, אז הוא כותב על המספר של בני ישראל שיוצאים ממצרים, שמוכרחים להניח שהייתה השגחה מיוחדת ששמרה על בריאותם. שאומרים לו, כן, איך יכול להיות שכל כך הרבה יצאו ממצרים? היו קרוב הרי לשני מיליון אנשים, לא? שיצאו ממצרים. מה?
אני
אשאל
אחר, אני לא
מבין
איפה רוצים להגיע, כאילו...
הוא מפרש את ההגדה של מסכת סוטה.
זהו?
מה? לא, הוא רוצה להסביר את מה שההגדה אומרת. הוא רוצה להראות מהי המעלה של עם ישראל.
אז זהו.
כן, לכן הוא לוקח את ההגדה שבתחילת הפרק, שעוד, מה? מה?
במסכת סוטה.
במסכת סוטה, כן? בעמוד קופסה מ-א', כל העמודה הימנית זה ציטוט של הגמרא במסכת סוטה. נכון? מתי קראנו את זה? לפני שני שיעורים. בשיעור שעבר, התחלנו את הפירוש של ההגדה, ואף אחד לא שאל מה ההגדה אומרת. והתעלמתי. כי אני אמרתי, אם הם לא שואלים, סימן שהם יודעים מה ההגדה אומרת. ומאז אני קורא, זה כבר השיעור השלישי, את דברי המהר"ל על ההגדה הזאת. מתוך הנחה שכולם יודעים מה כתוב שם. טוב, הלאה. הוא מזמין להם, וזה שאתם לא שואלים, זה בעיה שלכם. אתם אוכלים אותה בגלל זה. הוא מזמין להם, מה?
ההגדה שהוא על מעלת ישראל,
אמרת? כן, אתה מכיר את ההגדה הזאת או לא?
אני לא מכיר את
ההגדה. אז בוא נקרא אותה.
אני לא הייתי בשיעור, אתה לא...
נכון, בוא נקרא אותה. אני חושב שמגיע לך שיקראו את ההגדה. זה בעמוד קופסא א'. אולי עכשיו תבינו כל מה שהמהר"ל אמר. כן, הוא מביא כאן בשורה השלישית של הפרק, במסכת סוטה דף י"א עמוד ב', אתה רואה? כן, דרש רבי עקיבא, בשכר נשים צדקניות שבאותו דור, נגלו ישראל ממצרים, בשעה שהיו הולכות לשאוב מים, היה הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהן, ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופטות שתי כדרות, אחת של מים ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהם בשדה, ומרחיצות אותם, ושחות אותם, ומאכילות, ומשקות אותם, ונזקקים להם בין שפתיים, שנאמר, אם תשכבון בין שפתיים. בשכר תשכבון בין שפתיים, זכו ישראל לביזת מצרים, שנאמר, כנפי יונה נחפה בכסף, ועברותיה בירקק חרוץ. כיוון שמתעברות, באות לבתיהן. וכיוון שמגיע הזמן, מולדיהן, הולכות ויולדות תחת התפוח, שנאמר, תחת התפוח עוררתיך. והקדוש ברוך הוא משלח מי שמנקר, ומשפיר אותן כחיה שמשפרת את הולד, שנאמר, ומולדותייך, ביום הולדת, הולדת אותך, ומזמין להם שני עיגולים, אחד של דבש ואחד של שמן. וכיוון שמכירים בהם המצרים, באים לאורגם, ונעשה להם נס, ונבלעים בקרקע, ומביאים שברים וחורשים על גבם. וכיוון שהלכו, היו מבצבצים כצמח, שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך. וכיוון שמתגדלים, באים עדרים עדרים לבתיהם, שנאמר, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיין, שדיים נכונו וגומר. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם יכירו תחילה, שנאמר, זה אלי וענווהו. זה מוכיח אחת האפשרויות שהבאתי מקודם, שהם היו ילדים קטנים בדור של משה. יפה. הוא מזמין להם שני העיגולים. ופירוש זה, כי הקדוש ברוך הוא מברך מזונם הטבעית, עד שהיו מזונותם נחשב כמו הדבש והשמן, ואלו שני דברים, הדבש שהוא מועיל לגוף, והשמן לנפש, שהשמן מחכים כדי איתה בהוריות. מה? כן, אני חוזר כאן עמוד קופסן מחגיבל. כן, שהשמן מחכים כדי איתה בהוריות. כן, כי הרי אדם שאוכל זיתים, רגיל בזיתים, זה מביא לידי שכחה. אבל אם אדם שותה שמן זי, זה מביא זיכרון, כן? נותן חוכמה. מחכים, זה יפעיל של חכם. כן, להועיל, כדי איתה בהוריות, להועיל תועלת הגוף והנפש. והפירוש בזה, כי על ידי השגחת השם יתברך, נעשה מזונותם, מזונות שלהם, שמן ודבש. ואין פלא שהקדוש ברוך הוא עושה דבר זה, שהמזון אשר יקחו דבש ושמן להם, ונעשה להם נס, ונבלעים בקרקע. פירוש דבר זה, כמו שאמרנו למעלה, כי נס הזה דבר בלתי טבעי, שלא היו נמצאים בגלוי, עד שהיה להם התמנה וכיסוי. ואז לא היו יכולים להרוג אותם, כי אין הריגת מצרים את ישראל במקרה. אבל דבר זה גם כן בעניין בלתי טבעי, וכיוון שהיה להם נס בלתי טבעי, שנבלעו בקרקע, לא היו יכולים לעשות להם דבר. ודווקא בקרקע, כי האדם מתחילת בריאתו נברא מן האדמה, כדכתיב, תוצא הארץ נפש חיה. ומזה תראה, כי האדם מצד עצמו יש לו שייכות אל האדמה, ונקרא אדם על שם האדמה. וראוי כאשר השם יתברך הסתיר אותם בנס בלתי טבעי, שיהיו נסתרים במקום שיצא האדם משם. ומה שאמר שהיו מביאים שברים וחורשים, החרישה הזאת מה שהיו פועלים בהם המצרים בכוח הגדול שיש למצרים. והיינו דקאמר מביאים שברים, שאין דבר יותר בעל כוח מן השור, דכתיב ורוב טבעו בכוח שור. והיו פועלים בהם המצרים לסום גופם וגבם בארץ לגמרי, ואז נתעלו יותר ויותר אל היסוד שלהם שהוא האדמה, וכל דבר שבא אל היסוד שממנו לוקח, אז ממנו מבצבץ וממנו גדל ועולה. ולפיכך אמר, כיוון שהיו הולכים מיד המבצבצים, וכל העניין הוא עניין בלתי טבעי, אבל הוא דבר נבדל. ובמאמר הזה יתבר לך גם כן, מה שאמר הכתוב, וכאשר יענו אותו כן יפרוץ, בעניין נפלא מאוד, שכאשר נולדו, היו באים להורגם. והשם יתברך אשר שומר המציאות ונותן קיום להם, עשה להם נס שנבלעו בקרקע, שהוא מחצב ומוצא האדם. וכאשר היו משתעבדים המצרים בישראל בחוזק, וזה נקרא חרישה על גבם, ובזה היו משימים לגמרי אותם בארץ, ואז היו חוזרים על יסוד שלהם, ומשם היו מבצבצים. מה אומר כאן המהר"ל? שכאשר האדם חוזר מכוח הייסורין, הוא מאבד את כל הקניינים החיצוניים, הוא חוזר אל העצמיות שלו. כסיפור הזה על אותו אדם שהיה עשיר גדול, ו... איבד את כל כספו. בסוף, כל מה שנשאר לו, זה הבגדים שלו. נכנס לבית המרחץ, ושם את הבגדים בצד, כשחזר, ראה שגנבו לו את הבגדים. ואז התחיל לשמוח. אמרו לו, איך אתה שמח? הוא אומר, כי עכשיו אני יכול רק לעלות. כן. ויש לך לדעת, כי כל זה נמשך מפני זה שאמרו למעלה שהילדים נולדו על ידי תשוקת האישה לבעלה, והיו בעלי מידה נבדלת, ומאחר שהיו בעלי מידה נבדלת, מעלה נבדלת היו מתעלים אל יסודם על ידי נס. כי הגשמים אינם מתעלים, ולכך נאמר בכתוב, תוצא הארץ נפש חיה, שזהו נאמר על החיות לא על הגשמיות, ולפיכך, אילו היו בעלי חומר, לא היו מתעלים אל יסודם, ודבר זה עניין עמוק והבינהו. כי אפשר לבאר בכתב, רק החכם יבין מדעתו, כי הם דברים עמוקים, סתרי החוכמה. נתבר לך באיזה עניין ראוי היה אותו דור בפרט לגאולה. טוב, זה פירוש של אגדה עלומה מאוד, שעניינה שעם ישראל במצרים חזר אל השורש של עצמו על ידי שחיקת צורתו. טוב, עד כאן להיום. שלום.